טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לכנס המימוש העצמי. שמי אריק פלד, אני פסיכולוג ומנכ"ל מרכז פתח למחשבה, מוביל את שיטת העבודה של ביירון קייטי בארץ, ואני שמח לארח איתנו היום את ליאור ברקן. ליאור, אתה איתנו?
כן, אני איתכם, היי.
יופי, נשמח אם תציג את עצמך, תספר לנו קצת על עצמך ועל מה אתה עושה.
טוב, אז קודם כל קוראים לי ליאור ברקן, כמו שאריק הציג אותי. אני עוסק באימון, בייעוץ, אני מרצה בתחום ה-NLP, מוסמך כ-Certified Trainer ב-NLP, למי שזה אומר משהו. זה הכשרה שנדרשת כדי ללמד NLP. אני מלמד NLP בשבע השנים האחרונות. בעשור האחרון אני עוסק ב-NLP במגוון שלם של תחומים. התחלתי מעולם המחירות ובהדרגה נכנסתי גם בין השאר לצדדים היותר אימוניים שעוסקים גם ביצירת שינוי.
אוקיי, יופי. אז הזכרת את המילה הזאת NLP. ואני אשמח אם תוכל ככה לפתיחה להסביר בכלל מה זה.
אוקיי, אז קודם כל NLP זה תחום שהוא, בניגוד למה שנוטים לחשוב, זה לא דמיון מודרך, וזה גם לא תחום שהוא אקדמי, זה תחום שיצא במקור מתוך הפסיכולוגיה ההתנהגותית, מתוך תנועה מסוימת של שינוי בשנות ה-70, שחיפשה מצד אחד למצוא אלטרנטיבות לצורות טיפול הסטנדרטיות, ומצד שני, אני אומר סטנדרטיות, אני מדבר על הטיפולים הפרוידיאנים, הפסיכואנליטיקאים של אותה תקופה. ומצד שני הם גם חיפשו לדעת מה גורם לשני אנשים שיוצאים מאותה הכשרה לקבל תוצאות שונות. אחד יכול להיות מצטיין בתחום שלו, והשני יכול לקבל תוצאות שהן די כמו כל השאר. הם רוצים לדעת מה הבסיס של המצוינות הזאת מעבר לצד הטכני שאותו שניהם למדו בקורס. והם התחילו מתוך עולם הטיפול, התחילו עם פסיכיאטרים, פסיכותרפיסטים, היפנותרפיסטים, ובהדרגה עברו גם לכל מיני תחומים אחרים ומצאו כל מיני תבניות חשיבה, תבניות התנהגות, דפוסי חשיבה קצת שונים שמובילים שימוש באותם כלים לתוצאות קצת שונות. היום בעולם ה-NLP יש הכשרות מכל מיני סוגים. יש את ההכשרה שעוסקת בלימוד ה-NLP, כלי ה-NLP, שעוסקת יותר בכלים של תקשורת בין אישית, כלים של יצירת שינוי, לפירוק החל מיצירת כימיה עם לקוחות בטווח זמנים מאוד קצר, וכלה בכלים שממש מסוגלים לפרק פוביות בחמש דקות, לפעמים אפילו בפחות.
Okay.
עכשיו, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שמעבר לכל המיתוסים של החמש דקות וגמרנו, העבודה עצמה לא לוקחת חמש דקות. התרגיל עצמו לוקח חמש דקות, אבל לפני זה יש שלב תשאול מאוד מאוד מקיף, שהוא יוצר את הבסיס לשינוי הנקודתי הזה. זאת אומרת, לא מדובר פה באיזה סוג של פתרון פלא, אלא נקרא לזה שינוי מתוכנן היטב.
כן.
ומשם זה נובע.
אוקיי, אז אנחנו פה בעצם, כמו שהזכרתי בהתחלה בכנס, שנועד לדבר על כל התחום הזה של מימוש עצמי, איך לממש את עצמי, להוציא את כל היכולות שלי, לבטא את עצמי באופן חופשי, להתחבר אולי לייעוד שלי, לדבר שאני אוהב ורוצה לעשות. ונשמח לשמוע ממך מה ככה אתה יכול להציע לנו ולספר לנו בתחום הזה מתוך הניסיון שלך.
אוקיי, אז קודם כל רציתי לפתוח ולהגיד שכבוד גדול לי ככה להופיע ברצף עם אנשים כמו כמוך, שטרן, מרק, סלי ומיכל שהיו ככה לפנינו. מה יש ל-NLP להגיד על זהות? ל-NLP יש הרבה דברים להגיד על זהות ועל יצירת שינוי, ונתחיל מההתחלה. הרבה מאוד אנשים, כשהם מסתכלים על מי שהם, הם לא באמת מסתכלים על מי שהם, הם מדברים על מי הם היו עד עכשיו, בדרך כלל, ברוב המקרים. ואני לא מדבר על מי שהיינו עד לפני שתי דקות, לפעמים זה אפילו מישהו שהיינו בעבר. זאת אומרת, עשיתי משהו, לא הצלחתי לעשות אותו בעבר, ומאותו רגע אנחנו מגדירים את עצמנו עד רמת הזהות כבן אדם שלא מסוגל. לדוגמה, אם בבית ספר ניסינו את כוחנו במתמטיקה וגילינו שלא עובד לנו, מאותה נקודה והלאה אנחנו מתחילים לפתח זהות של אדם שלא הולך לו עם מתמטיקה. זאת אומרת, כן. על הכישלון החד פעמי, על הפעם האחת שלא הלך לנו, אנחנו מתחילים לצבור, אנחנו מתחילים ללמוד למעשה שאנחנו לא מסוגלים את זה. ומה שאנחנו עושים, ההסתכלות ב-NLP, שבכל נקודה האדם הוא מושלם, הוא מושלם בכל נקודה שהיא, הוא לא תמיד משיג את התוצאות שהוא רוצה. זאת אומרת, יש לנו את כל היכולות, אנחנו לא תמיד משתמשים במקום הנכון ובזמן הנכון. גם אדם כזה שהוא נכשל במתמטיקה, הוא לא בהכרח ייכשל במתמטיקה אם תהיה לו את צורת החשיבה הנכונה כדי להצליח. אבל לפני זה הוא צריך להיפתח לזה שיכולות להיות לו תוצאות אחרות במתמטיקה. ואותו דבר אבל בכל תחום אחר, זאת אומרת, בחורה שלא הולך לה בזוגיות או שהיא מושכת אליה את כל הגברים הלא נכונים. זה יכול להיות אדם שלמד לפחד מכלבים ומאז לא מסוגל לגדל בעלי חיים כי יש לו פוביה מכלבים. זה יכול להיות בחור צעיר עד מבוגר שאף פעם לא הלך לו עם בחורות כי מגיל קטן הוא למד לפחד לדבר עם זרים. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. עכשיו, כל
אז
הדברים
אם אתה
האלה...
בעצם אומר, okay. אם אתה בעצם אומר שכדי שאני אדע מי אני באמת ברגע זה, אני צריך לשחרר את כל מה שאני חושב על עצמי או כל מה שרכשתי על עצמי והאמנתי על עצמי עד עכשיו,
לא, לא בהכרח, לא, גם לא okay. הכל. אני חושב שיש הרבה דברים שאנחנו עושים עם עצמנו, שלפעמים יכולים אפילו לראות לא טובים והם כן טובים, כי הכוונה שלנו, הכוונה שלנו בכמעט כל דבר שאנחנו עושים כלפי עצמנו היא טובה. עצם זה, נגיד, שילד לומד מגיל קטן לא לדבר עם זרים, ואחר כך כשהוא מבוגר לא לדבר עם זרים הופך להיות מגבלה, זה לא משהו שהוא רע בהכרח, הוא כן שואף להגן על עצמו. פשוט הכלים הם לא רלוונטיים לגיל הזה. אז מה שאנחנו מציעים ב-NLP הוא לא לפרק את ההתנהגויות עבר, אלא ליצור אסטרטגיות התנהגות חדשות, ליצור דרכי התנהגות חדשות שיכולות להחליף אותם, ואז במצב כזה אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו שליטה על החיים מתוך בחירה, ולא ליצור ברירת מחדל אחת במקום ברירת מחדל אחרת, מה שמשאיר אותנו רובוטים ובלי שליטה על החיים.
כן, אז מעניין מה שאתה אומר, כי הזכרת ככה בהתחלת הפסיכולוגיה הפרוידיאנית וכן הלאה, יש אמונה בפסיכולוגיה שהאישיות של בן אדם היא מתקבעת עד גיל 6, ואחר כך כבר אי אפשר לשנות. מה...
נכון, אני מאוד מסכים עם זה, אנחנו עד גיל 6, יש אנשים ששמים את הנקודות במקומות אחרים,
כן.
אם אתה מסתכל מבחינת תיאוריית התפתחות מאריקסון והלאה, מצד שני אנחנו לא מדברים פה על שינוי הזהות כזהות, על שינוי האופי הכללי שלנו כבני אדם, אלא על ייעול הכלים שלנו שיאפשרו לזהות שלנו לפעול יותר טוב. זאת אומרת, הבייסיק שלנו יהיה אותו בייסיק, הטביעת אצבע היא אותה טביעת אצבע, השאלה היא מה אתה מסוגל לעשות עם האצבע הזאת, ועם אותה טביעת אצבע, עם אותו פוטנציאל, עם אותו בסיס, אתה יכול להפיק הרבה יותר. העניין הוא שהרבה אנשים שיש להם פוטנציאל לא ממצים אותו. זאת אומרת, אם תיקח אדם שהוא נולד גמד עם ניוון שרירים מתקדם, או לפחות נולד עם פוטנציאל ניוון שרירים שאחר כך מתפרץ, והבן אדם הזה אבל הוא הולך ועושה הכל, כל מה שיכול בחיים שלו. הוא מפתח אורח חיים ספורטיבי עד כמה שהוא יכול. הוא בודק את עצמו מבחינת יכולות, הוא מגלה שהוא יכול לעמוד בפני הקונגרס האמריקאי. יש NLPיסט מאוד מפורסם, בשם שון סטיפנסון, שהוא היה יועץ של מהנשיא קלינטון. הוא חבר קרוב של אנטוני רובינס וכן הלאה וכן הלאה. והבחור הזה הוא מצליח, למרות שהוא גמד ולמרות שניבאו לו שהוא לא ישרוד את הימים הראשונים לחייו, העובדה היא שיש לו גם זוגיות עם בחורה מהממת, בריאה לחלוטין, יפהפייה בצורה יוצאת דופן וכן הלאה. זאת אומרת, הוא ממצא את הפוטנציאל שלו, ולעומתו יש אנשים שהם בריאים לחלוטין, שקרה להם משהו כזה או אחר בילדות שלהם, ומאותו רגע הם הפסיקו את החיים שלהם, למרות שמבחינת פוטנציאל יש להם הרבה יותר מאותו שון. אז אתה יודע מה, גם אם אנחנו מוגבלים ברמה מסוימת, וגם אם האופי שלנו נקבע מראש ברמה מסוימת, זה עדיין לא אומר שאי אפשר להפיק ממנו יותר.
אוקיי, אז מה באמת היית מציע, כלומר, לאדם שזו החוויה באמת הפנימית שלו, שהוא לא מממש את עצמו. הוא הולך לעבודה, הוא לא חש מסופק, הוא לא חש ממומש. עכשיו הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני רוצה לטפל בזה, אני רוצה לפתור את זה. מה, האם יש מין איזשהו מתכון או דרך שהיית מציע לו לעשות על פי מה שאתה עוסק בו?
יש כמה דרכים. תשמע, ב-NLP, בדומה גם לפסיכולוגיה, וכשאני אומר פסיכולוגיה, עוד פעם, כשאנשים אומרים פסיכולוגיה, הם מפספסים את העובדה שמדובר בתחום עצום, עם אלפי גוונים בפנים, ומאות שיטות שכל אחת מהן גם הולכת לכל מיני כיוונים. ובעולם הפסיכולוגיה, עד כמה שאני יודע, ותקן אותי, אם אתה יודע יותר טוב, כי אני מתאר עצמי שזה, מן הסתם, זה התחום שלך, יש שתי תפיסות שנוגעות לאושר. שתי תפיסות שנוגעות לסביעות רצון מהחיים. אחת אומרת, תלמד להסתפק במה שיש לך ותלמד ליהנות מזה. והתפיסה השנייה אומרת, אושר דרך מימוש עצמי, ששם מתחברים יותר את הפוטנציאל האנושי ולפירמידות הצרכים של מסלו וכן הלאה וכן הלאה. אני מאוד מאמין בגישה השנייה. אני מאוד מאמין שאנחנו צריכים להרגיש סיפוק מתוך שיפור אינסופי. כדי לאפשר לעצמך להגיע למקום כזה, אתה צריך קודם כל להרער את האמונה הבסיסית שאתה לא מסוגל לצאת משם. כי יש ביטוי שאומר לצאת מהקופסה, אבל רוב האנשים לא מבינים למה הכוונה. כשבאדם תקוע בתוך הקופסה, הוא לפעמים לא יודע שהוא בתוך הקופסה, זאת אומרת, הוא למד משהו. זה כמו למשל, אתה יודע, אתן לך דוגמה קיצונית לכיוון השני. אדם שכל מה שהוא מכיר זה NLP, ומבחינתו NLP זאת שיטת הטיפול היחידה בעולם, או שיטת העבודה היחידה בעולם. ובאותו רגע הוא יכול להתקבע, כי זה מה שלימדו אותו. הוא מתקבע, והוא נשאר מקובע בפנים, והוא לא יודע שיש דברים מבחוץ, ובשביל זה גם הכנס הזה נערך, כדי קצת שיקירו, קצת שיפתח. עכשיו, כדי שהוא יבין שיש שיטות אחרות, שהן לא באות במקום, הן באות בנוסף, הן יכולות לשפר את הארסנל, את ארגז הכלים, אז הוא צריך קודם כל לפתוח את העיניים, לראות קצת מעבר לקופסה הזאת שהוא נמצא בתוכה. ואז השאלה הגדולה היא, איך עושים את זה? עכשיו, נכון. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים איכשהו להרער את האמונה שזה הדבר היחידי. כי בהרבה תפיסות ישנות, כולם אמרו, אוקיי, אני רוצה את הכסף אצלי, אז בוא נגרום לאנשים לחשוב שלא ילמדו שום דבר אחר חוץ את מה שאני מלמד אותם, ואני הכי טוב, ואני תורה מסיני. זאת צורה שהיא, ואני בטוח שאתה תסכים איתי, זאת צורה שהיא קצת בעייתית, מכיוון שהיא לא מפתחת בסופו של דבר את התלמידים, היא מפתחת רק את הכיס של המורה. ואם נחזור שנייה לכל תחום אחר בחיים, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם אנחנו לא פותחים את עצמנו להשיג תוצאות חדשות, ואנחנו נשארים רק עם התוצאות הישנות, אנחנו נתקע עם אותן תוצאות עוד הפעם ועוד הפעם, ואנחנו הרי עסוקים כל הזמן בהשוואות לאחרים, אז אנחנו לא נהיה שבעי רצון. אז כן. קודם כל, כדי להתחיל את התהליך, אנחנו צריכים לפתוח קצת הקופסה, זאת אומרת, טיפה להרער את האמונה שסוגרת אותנו בפנים. עכשיו, איך עושים את זה? הרבה מאוד אנשים מאמינים באפירמציות, במשפטי אישור. זה היה מאוד נהוג בעולם ה-NLP הקלאסי, ולא
רק... מה למשל, תן דוגמה, מה זה אפירמציה?
אפירמציה זה להגיד משפטים, משפטי חיזוק עצמי שכאלה, כמו למשל, אני אדם בוגר, רגוע ומסוגל להתמודד עם הדחפים שלי, או אני אדם מצליח, חזק ומלא ביטחון עצמי. כל מיני משפטים ש... האמונה הבסיסית הייתה שאם אדם ישנן את זה מספיק פעמים, זה יוטמע בתת מודע וייכנס. כן. הבעיה הגדולה היא שעם כל הכבוד לתת המודע שלנו, עדיין יש לנו את המודע. והמודע שלנו, חלק מהתפקידים שלו זה לעשות סלקציה. ואם אנחנו לא באמת מאמינים בזה, המודע שלנו חוסם את זה. זה כמו אדם שמאוד מאמין במשהו ואז מראים לו דוגמה למשהו אחר, שהוא בדיוק הפוך, והוא מסנן את זה על הסף, כי זה פשוט לא מתאים לו. כמו אדם מעשן שמראים לו תוצאות נוראיות של מה קורה לאנשים שמעשנים, והוא מאוד אוהב לעשן, אז הוא פשוט מסנן את המידע, הוא מוצא איזה דרך להתמודד עם הצרימה שנוצרת. אז מה אנחנו כן עושים כדי לעבור את המודע ולהתפתח? מוסיפים שתי מילים. מוסיפים שתי מילים להגדרה העצמית שלנו כל פעם שאנחנו אומרים אותה. זאת אומרת, אם אני נגיד חושב לעצמי שאני שמן, אז במקום להגיד שמן, אני שמן, להגיד עד עכשיו הייתי שמן. אבל לא להמשיך מפה. כי עד עכשיו המשפט הוא עדיין נשאר נכון. אם אני אמשיך להגיד, אני אגיד אני חושב שאני שמן, ואני אומר עד עכשיו הייתי שמן, ומעכשיו אני כבר לא שמן, אז המודע יגיד, אבל זה שקר. כי המודע יודע את האמת. גם אם אני לא מאמין בעצמי, אם אני לא מאמין שאני חכם, נגיד, ואני אגיד עצמי, אני חכם, אני חכם, אני חכם, אני חכם, בפעם הראשונה שאני אקבל תגובה שלילית, אני אחזור על מי אני עובד, אני לא באמת חכם. ולכן אנחנו לא ממשיכים את ההמשך, אלא רק יוצרים את ההתחלה של המשפט. עכשיו, המוח שלנו מאוד אוהב להשלים, הוא מאוד אוהב שהמידע שלם. וכשאנחנו מתחילים ואומרים, עד עכשיו הייתי שמן, תת המודע כבר מתחיל להריץ את האופציות. ואחת האופציות היא, ועכשיו אני אמשיך להיות שמן, אבל יש שם עוד אופציה שנוצרת פתאום. על ידי זה שיצרנו לו עוד אופציה פוטנציאלית, אנחנו מתחילים את השינוי. זה לא יהיה השינוי, אבל זה ליצור את האירור הקטן שפוזח את הפתח החוצה. ומשם צריך להתחיל לעבוד.
יפה.
אז רק השתי מילים האלה של עד עכשיו לשנות את ההגדרה העצמית לזמן עבר, זה כבר משנה הרבה מאוד דברים בתוך התהליך.
כן, נשמע נהדר. אז בעצם זה משהו שצריך לתרגל אותו, כלומר מה, לקחת 5 דקות ביום ולזהות את האמונות שאני חושב על עצמי ולהוסיף להם עד עכשיו, או שזה נעשה בזמן אמת. איך אתה ממליץ להשתמש בשתי המילים האלה?
קודם כל, כל פעם כשאתה מדבר על עצמך עם עצמך או עם מישהו אחר, בצורה מודעת חשוב לשנות את זה. זה יותר חשוב מאשר לשנן את זה כל ערב לפני ה... מצד שני, אפשר גם לעשות את זה כל ערב לפני השינה. יש אנשים שאומרים במשך 7 ימים, יש אנשים שאומרים מאוד מאמינים בכוח השלוש, לעשות דברים 3 פעמים. אני מאוד מאמין במכפלה, אם אתם רוצים, ביחד. 7 כפול 3 זה 21, גם מקובל. כל מספר שהוא יכול לעבוד פה. אבל העניין הוא שבצורה מודעת, בהתחלה מודעת, לעשות את זה בצורה מודעת, את התהליך הזה, וזה מתחיל לשחרר כדי להתחיל הלאה. עכשיו, מה שחשוב גם, זה לא להיכנס למחשבות על זה אחר כך, צריך לשחרר את זה. אנלוגיה נחמדה לסיפור הזה של התת מודע, אני מאוד אוהב לתת את האנלוגיה של הילד על האופניים. אנחנו הרי לא יודעים אם התת מודע עובד, כי אנחנו לא באמת מודעים אליו. ודרך אגב, ההתייחסות ב-NLP למודע ותת מודע היא קצת שונה מההתייחסות של הפסיכולוגיה, כי המודל הוא קצת שונה. בפסיכולוגיה לפי פרויד בכל מקרה מדובר על מודל של מודע קרוב למודע והלא מודע שנמצא עמוק יותר פנימה, ושם מדובר על לשלוף מידע. ב-NLP אנחנו מתייחסים רק למה שאנחנו מודעים אליו ומה שאנחנו לא מודעים אליו, מתוך הרצון ליצור איזשהו סוג של פעילות שם, ולאו דווקא ברמה של לשלוף מידע. זאת אומרת, כן. פחות מעניין אותנו מאיפה האדם שולף את המידע, יותר מעניין אותנו איפה מתבצע השינוי. ושינוי בדרך כלל מתבצע בתת מודע. הבעיה היא שאנחנו לא מודעים לכמה זמן זה ייקח. אנחנו לא מודעים לזה שהוא עובד. אין שם איזה טיימר או איזה פרוגרס בר, איזה פס כזה שהתקדמות שכותב, אנחנו ב-80% בכיוון. והרבה מאוד אנשים רוצים לעשות את זה כמה שיותר פעמים את התרגילים האלה, כדי להראות לעצמם שהם באמת עושים את זה וזה באמת תופס כמו שצריך. וזה מאוד דומה לילד קטן שהוא לא מבין למה שהוא מסובב את הפדלים בגלגלים, באופניים, למה שהוא מסובב את הפדלים, הגלגלים מסתובבים. אז הוא לא לגמרי סומך על זה שאם הוא יסובב את הפדלים, הגלגלים יסתובבו, אז יש לו שתי אופציות. אם הוא לא סומך על הגלגלים, הוא לוקח מקל, הוא מסתכל על הגלגל כל הזמן, כשהוא מסובב את הרגליים, הוא כל הזמן עושה עם המקל בגלגל, הוא גם שומע את הרעש, הוא גם רואה את זה, אבל ההתקדמות היא מאוד איטית ויש הרבה נפילות בדרך כי הוא לא מסתכל קדימה. האופציה השנייה היא פשוט לסובב את הפדלים, להסתכל קדימה, ולדעת שאם הגעת למעלה הגבעה, אתה יודע שהגעת למקום הנכון, אז זה כנראה עבד.
פס, קודם כל תודה, הסברת לי עכשיו למה הבן שלי בן 5, כל הזמן הוא מסתכל למטה על הרגליים, עכשיו אני מבין ש... בעצם הוא לא בטוח שזה שהפדלים זזים, אז גם הגלגלים, יפה.
זה המכניקה, תשמע, זה קשה להסביר לילדים מגיל מסוים, מכניקה מורכבת שכזו.
כן, אז אוקיי, אז בעצם... אמרת, אוקיי, אפשר באמת להוסיף את המילים האלה עד עכשיו שפותחות את הפתח לשינוי, אבל נשמע שאחת הבעיות המרכזיות שיש לאנשים שהם בכלל לא יודעים מה הם האמונות שמגבילות אותם. איך פה אפשר לעזור? איך בכלל האדם יכול לדעת מה הדבר שמגביל אותו? וכמו שאמרת גם, איך לדעת אחר כך שזה באמת מתערער, שזה באמת נחלש, שזה באמת עובד.
אוקיי, אז זה למעשה שני חלקים בתוך התהליך. א', כשעובדים עם מישהו שעבר הכשרה ב-NLP, אז יש שלב שלם של תשאול. העניין הוא שכשאדם עושה את זה עם עצמו לבד, מאוד קשה לו למצוא את האמונה, כי הוא גם לא אובייקטיבי מספיק, הוא גם לא מסוגל להקשיב לעצמו בצורה מנותקת, בדרך כלל. אלא אם הוא מחליט שעכשיו הוא עושה סדר בתחום. נגיד, ניקח לדוגמה את אותה בחורה שדיברתי עליה מקודם, כן. שהיא תמיד מושכת לעצמה את הגברים הלא נכונים. סתם לצורך העניין, כי זה משהו שקורה, וגם אנשים באים אלינו עם הסוג הזה של בעיות. אחד הדברים שאני אוהב לעשות, זה לעשות מפה, ממש מפה, לשאול אותה מה היא חושבת באמת, אבל מה היא באמת חושבת על גברים? מה היא באמת חושבת על נשים? מה היא באמת חושבת על יחסי גברים-נשים? מה היא חושבת שגברים צריכים לעשות עם נשים, ומה היא חושבת שנשים צריכות לעשות עם גברים? אני לא מדבר על יחסי מין, אני מדבר על ממש בתוך מערכת יחסים. ממש לעשות מפה ולהבין מה היא חושבת על, או מה היא מאמינה על גברים, נשים, הפוטנציאל של החיבור ביניהם, מערכות יחסים, והחפירה העצמית הזאת, שלפעמים, עוד פעם, בגלל זה עדיף לפעמים לקחת מישהו שהוא איש מקצוע, ויש הרבה אנשים שעוסקים ב-NLP בארץ, יש אוכלוסייה די רחבה, יכולה לעשות פה את העבודה, כי לחלק מהאנשים פשוט אין סבלנות לשבת מול דף היום ולרשום. למי שיש לו, אני מאוד ממליץ לעשות את זה, זה די ממפה את האמונות. אם יש לכם את הסבלנות ואת הכנות שנדרשת מעצמכם כלפי עצמכם כדי לעשות את זה. עכשיו, איך אתם יודעים אם אמונות כאלה מתעררות או לא מתעררות? מתחילים לראות את זה ברמת התוצאה. הרי כל שינוי, כמעט כל דבר שעובר לנו בראש, אנחנו משדרים איכשהו חיצונית בעזרת שפת הגוף. זה שאנשים לא יודעים לקרוא את כל שפת הגוף שלנו, מהעמידה היציבה עד הבעות פנים, המיקרו הבעות של הפנים, זה כבר עניין אחר. אבל אנחנו כל הזמן משדרים את מה שאנחנו חושבים ואת מה שאנחנו מאמינים על עצמנו החוצה. עכשיו, מכיוון שתקשורת בנויה ככה, אנשים קולטים את זה ומגיבים לזה. זאת אומרת, אם אני חושב על עצמי שאני אידיוט ורחוכי ולא מסוגל, אני למעשה משדר החוצה כל הזמן, אני כזה, אנשים לומדים ממני איך להתנהג אליי והם התנהגו אליי. זאת אומרת, אם אני מתייחס לעצמי כמו סמרטוט, אנשים אחרים יתייחסו אליי כמו סמרטוט. עכשיו, אם אנחנו משנים את תבנית החשיבה, ואפילו את השינוי הכי קטן, אנחנו מתחילים לראות שינוי בהתנהגות שאנשים אחרים כלפינו. שזה תסתכלות אחרת לגמרי ממה שרוב האנשים רגילים לעשות. רוב האנשים אומרים, אוקיי, עשיתי שינוי בעצמי, אני רוצה להרגיש את השינוי. אבל בגלל שהשינויים האלה הם שינויים בחשיבה, והם שינויים מאוד קטנים, עד שהתוצאה לא ככה תפעל בכל הכוח, בשיא הכוח, הדבר היחידי שנשארנו לבדוק זה איך אנשים אחרים מגיבים כלפינו אחרת. וזה האינדיקטור לדעתי הכי טוב לראות שינוי פנימי שאנחנו עושים.
כן. כן. יופי. אז הזכרת מקודם את הנקודה הזאת באמת ש... שיש את להסתפק במה שיש, נכון, אומרים, זהו השיר השמח בחלקו. בוא תאהב את מה שיש לך, בוא תסתפק במה שיש לך, בוא תראה את היש. ואתה מדבר פה בעצם על מודל אחר, שבו אומר שאת הסיפוק ואת העושר אני מקבל דרך זה שאני נמצא בתוך תהליך של שיפור אינסופי. כן? לי ככה נשמע שיש אמת בשתי הגישות, ואני ככה מעניין אותי האם אתה יכול לחשוב על איזושהי אינטגרציה או דרך ששתי האמיתות האלה, מה שנקרא, יחיו בו זמנית אחת עם השנייה?
א', הן חייבות לעבוד אחת עם השנייה, אבל לדעתי, אם אתה משתמש רק בראשונה ואתה לא משלב את השנייה בתוך החיים, יש בעיה עם שניהם כשהן לא מאוזנות. כשאתה מסתכל על העולם רק מתוך שיפור אינסופי, זה כמו, יסלחו לי חובבי אייפון, אדם שיש לו את האייפון 4S ועכשיו הוציאו את האייפון 5. עכשיו, יש לו טלפון שעובד, הוא חדש, הוציאו אותו ממש לא מזמן. הוא עושה את התפקיד שלו, הוא עובד חלק, הוא נהדר, ואתה חייב להשיג את החדש כי אתה חייב להשיג את החדש. המרדף תמיד אחרי היותר טוב יוצר איזה סוג של לופ שאתה אף פעם לא מאושר, כי אתה משווה את המאפיינים של מה שיש לך למאפיינים הבאים. באותה מידה גם להתמקד ברגע הנוכחי ולאהוב אותו עד אין סוף, יש עם זה איזושהי בעיה, כי בחלק מהמקרים זה שקר עצמי. בחלק מהמקרים לבן אדם לא באמת טוב. עכשיו, אם הוא לומד לאהוב את הדברים שמספקים לו תוצאות לא טובות בחיים והוא נשאר שם, אז יכול להיות, אתה יודע, אתה יכול להגיד, אישה עמוקה, תלמד פשוט לאהוב את המצב שלה. אז צריך למצוא איזה סוג של איזון בין, חייב להיות איזון בין שתי השיטות האלה. זאת אומרת, כי אנחנו חיים בעידן מודרני, עוד פעם, תמיד יש דברים חדשים, תמיד יש דברים שמשתנים, תמיד יש דברים שאנחנו רוצים להשיג יותר. מצד שני, אנחנו גם צריכים ללמוד ליהנות מהדברים הטובים. ואנחנו צריכים לאהוב את הדברים הטובים ולשאוף לשפר את השלילים. זה החיבור שאני מוצא בין שני הדברים האלה.
כן. כן, כן, כן.
כי אחרת אתה כל הזמן במרוץ, זה...
נכון, כן. אז כמה וכמה פעמים הזכרת במהלך השיחה שלנו את המחשבות, ובעצם כמה שהמחשבות הן אלו שמנהלות ומשפיעות, ונכון, יש כל מיני מחקרים, אנשים שסופרים ואמרו שאנחנו אפילו לפעמים אולי חושבים 50,000 מחשבות ביום, משהו כזה. והרעש הזה שיש לנו בראש זה בחוויה שלי משהו שלוקח לנו המון המון אנרגיה. ורציתי לשאול אותך, מה בעצם אנחנו אמורים לעשות עם כל המחשבות האלה שעוברות לנו בראש? האם יש לך איזה דרך, איזה שיטה, איך להרגיע לנטרל, אולי לסלק את 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 את, את המחשבות המציקות האלה שכל הזמן מלוות אותן?
אוקיי, אז אני קודם כל אני מפריד בין כמה דברים. א', אנחנו, מעבר לזה שיש לנו את המחשבות שלנו, אנחנו גם מופצצים כל הזמן במידע. כאילו לא חסר לנו הרעש בתוך הראש, יש עוד המון רעש בחוץ. וה50,000 מחשבות, שבינינו אין יותר מדי בעיה עם זה שאנשים חושבים, אנחנו אוהבים את זה, אנשים מסוגלים לחשוב, מעבר לזה שזה מדינה דמוקרטית, והיום כולם יודעים גם לחשוב בקול ובפייסבוק, אז גם לאנשים יש את המחשבות שלהם, הבעיה היא לא עם מחשבות, שיהיו מיליון מחשבות בראש, זה יכול להיות נהדר, זה יכול להיות טוב. השאלה היא מתי יש מחשבה שהיא מטרידה אותנו, מחשבות שתקועות בלופ, במעין לולאה שכזאת שאנחנו לא משתחררים, וזה על מחשבות שעוצרות אותנו לפעמים. כל המחשבה של הקול של אמא שאומרת, אתה בחיים לא תהיה כזה וכזה וכזה, או אמא שהמחשבה האינסופית של מתי תתחתני, מתי תתחתני, מתי תתחתני, וזה קודח לאנשים בראש, וזה רץ שם בריפית כמו איזה תקליט שבור שחוזר עצמו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. עכשיו, אחת הטכניקות המעניינות ב-NLP עוסקת בנושא שנקרא sub-modalities, שההתייחסות במילה modalities מדברת על איזה סוג של מאפיין, מאפיין של משהו, וב-NLP אנחנו מדברים על מאפיינים של שימוש בחושים בתוך הראש שלנו. מדברים על sub-modalities, אנחנו מדברים על איך אנחנו, איזה מאפיינים יש לתמונה שאנחנו מדמיינים בתוך הראש. איזה מאפיינים יש לצלילים שאנחנו שומעים בתוך הראש? אני לא מדבר על הפרעות נפש שבהם אנשים שומעים את אלוהים שאומר להם ככה וככה וככה. אני מדבר על פשוט מחשבה שמציקה לנו, ואנחנו שומעים אותה, או רואים אותה, או מרגישים אותה. לפעמים יש אנשים שלא ממש מדברים עם עצמם, כמו שהם תקועים עם איזו תחושה שלא עוזבת אותם, והם תקועים איתה. וב-NLP אנחנו מתייחסים הרבה מאוד להקשר, לקונטקסט ולא לקונטנט. זאת אומרת, אם אנחנו ננסה לקחת מחשבה שמציקה לנו, ונגיד אותה כל אם תורדני שבא ואומר, את חייבת להתחתן, את חייבת להתחתן, את חייבת להתחתן. ואז היא באה ואומרת לעצמה בראש, אני לא חייבת, אני לא חייבת. עכשיו נוצר איזה קונפליקט, אבל הקונפליקט לא נפתר אם היא אומרת את הדבר ההפוך. אז איך אנחנו כן עושים את זה? מסתבר שמתוך המון תצפיות והמון תחקורים ותשאולים וכן הלאה, לאנשים בראש שלהם יש כמה סוגים של קולות שהם שומעים. כמה סוגים לתדיוק של מאפיינים של קולות. כי הרי לא כל מחשבה שאנחנו חושבים לעצמנו היא באמת משפיעה עלינו. יש מחשבה שאנחנו אומרים והיא עוברת וזה מסתיים. ויש מחשבות שהן מרגישות לנו יותר חשובות, אלה שמניעות אותנו לעשות או לא לעשות. ויש לנו איזה טון משכנע בראש, ויש גם כל מיני טונים שלא משכנעים בראש, יש טונים סתמים, נגיד אם מדובר על דיבור פנימי.
כן.
עכשיו, אם אתה לוקח את המשפט, ואתה אומר אותו בטון אחר, אתה משנה את כל המשמעות של המשפט. יש הבדל בין להגיד, אני אוהב אותך, לבין להגיד, אני אוהב אותך. זה נשמע אחרת. זה גם מעביר תחושה אחרת. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את המשפט של האמא, שתקוע בתוך הראש, אוקיי? של מתי את מתחתנת, כן. מתי את מתחתנת. נגיד שזה נאמר בטון הזה אפילו, מתי את מתחתנת. ואנחנו רק משנים את הפיץ', את ה... כאילו האמא בלעה בלון שלם של הליום, והיא אומרת, מתי את מתחתנת? עכשיו, ברגע שזה נצרב, ומתחיל לרוץ, במקום המחשבה המקורית, אז קשה להתייחס אליה ברצינות. כי זה לא הטון הסמכותי של האמא. זה נשמע כמו בדיחה, זה נשמע כמו סרט מצויר, זה נשמע כמו מיקי מאוס. עכשיו, מה שאנחנו עושים זה בדיוק את זה. אם אנחנו שומעים את האמא אומרת בריפיט כזה, מתי את מתחתנת, מתי את מתחתנת, מתי את מתחתנת, ואז אנחנו בצורה מודעת בכל, בדרך העדיף לעשות את זה כשאנחנו לבד, שלא יחשבו שאיבדנו את זה איכשהו, כשאנחנו לבד בבית, אז אנחנו יכולים להגיד, מתי את מתחתנת, מתי את מתחתנת, כשזה עולה. עכשיו, בגלל שזה מוזר, זה נצרב יותר טוב הזיכרון, זה כמו פרטי טריוויה. זה לא חשוב, זה מוזר, זה נצרב הזיכרון. זה עובד בדיוק באותה מידה. ברגע ש... אם תנסה, אתה יודע מה עכשיו, לחשוב על עצמך על המשפט בראש, מתי את מתחתנת, תשים לב באיזה צליל הוא עולה לך.
כן, עלה לי בצליל ההליומי שלו.
בדיוק, כי זה נצרב במוח, כי זה מוזר, וזה הכל.
כן.
וזה נורא מצחיק, אתה אומר, זה שינוי קטן, רק שיניתי את הטון. ואם עשית את זה פעם אחת בכל, אוקיי, ואחר כך נתת לזה קצת לרוץ, אתה חזרת על זה כמה פעמים, ואז הפסקת. הרי לרעיון של הפסקה, גם אחרי התרגיל הקודם שאמרתי, הרעיון של הפסקה יש לו הרבה מאוד כוח. זה כמו שאנחנו מחפשים איזושהי מילה, או שם של מישהו, וזה עומד לנו על קצה הלשון וזה לא יצא משם, ואז אנחנו, כדי להיזכר בזה, אנחנו אומרים תמיד, אוקיי, אז בוא נעשה משהו אחר. ואז אחרי איזה שעה, שעתיים, פתאום אנחנו צועקים, משה, משה, זה השם. בדיוק אותו דבר פה. כשאנחנו נותנים לתת המודע שלנו איזושהי הוראה, אנחנו צריכים לתת לו את הזמן להקל את זה. אז אנחנו חייבים להפסיק את החשיבה המודעת הזה. להפסיק להסתכל על הגלגלים, להפסיק לתקוע בהם מקלות. להסתכל קדימה, להתחיל לרוץ, וזה יגיע. אז בדיוק אותו דבר פה, אחרי שאנחנו עושים את זה בצורה מודעת בכל, אנחנו עושים את זה כמה פעמים בצורה מודעת במחשבה שלנו, נותנים לזה לרוץ יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר, ואז עוזבים את זה. בפעם הבאה, זה פשוט, אם זה יעלה, זה יעלה הרבה יותר חלש וזה ייחלש עם הזמן. עכשיו, אתה יכול לעשות אותו דבר גם בתמונה, זאת אומרת, יש אנשים שחושבים במילים, יש אנשים שחושבים גם בתמונות. עכשיו, אם יש איזו מחשבה תורדנית, של הוא נזכר בבוס שלו וכל פעם הבוס שלו מצליח לעצבן אותו וכל פעם שהוא חושב על הבוס שלו זה מעצבן אותו. אז אפשר לקחת את התמונה עצמה, לא לשנות שום דבר במאפיינים שבתוך התמונה, זאת אומרת לא להוסיף עוד בן אדם, לא לעשות שם שום דבר, להשאיר את התמונה כמו שהיא ופשוט להעביר אותה לשחור לבן ולהוסיף מוזיקה של סרט בשחור לבן כמו צ'רלי צ'פלין.
כן,
זה משנה את כל המשמעות של הזיכרון הזה. עצם השינוי הקטן של המאפיינים, שלא שינו כלום בתמונה, חוץ מת המאפיינים של איך שאנחנו רואים אותה, איך שאנחנו שומעים. הרי בינינו, מה ההבדל בין סרט אימה לקומדיה? בדרך כלל המוזיקה. ליצן יכול להיות מאוד מצחיק, הוא גם יכול להיות מאוד מפחיד. אז בדיוק אותו דבר פה, אם יש לנו מחשבה שמאוד מעצבנת אותנו, סרט מאוד מעצבן בתוך הראש, ברגע שנשנה את המוזיקה שלו, נגיד מוזיקה של קרקס, מוזיקה של סרטים מצוירים, נוסיף לזה, המחשבה פתאום תתפס כמשהו שהוא טיפשי, משהו שאפשר בכיף להיפטר ממנו. וזה עושה את כל השינוי. קטן, נשמע כמו סתם לשחק קצת עם הזיכרון, כן. בעובדה היא שזה עובד.
זהו, אני, אתה יודע, באמת הרבה פעמים ככה, בעולם הפסיכולוגיה אנחנו נותנים המון משמעות לבעיות שלנו, ובאמת נגיד איזה משהו שקרה ככה בילדות, יש לו המון משקל. ופה בעצם אתה, ככה אני שומע, מציע איזושהי אפשרות, שאפילו דבר מה שנקרא טיפשי או שטותי, כמו, או שולי, כמו לקחת איזשהו אלמנט של הזיכרון או של החוויה ולשנות אותו, ויכול להיות שאפילו הדבר הקטן הזה יפתור בעיה שעד עכשיו נראתה לנו ענקית ומהותית.
כן,
זה באמת כך? זה...
אני אגיד לך מה, יש איזה שני צדדים. צד אחד, אנחנו פותרים את החשיבה התורדנית, אנחנו מפרקים את האמונות המקבילות, אנחנו להפך, אנחנו לא מפרקים אותם כמו שאנחנו מחליפים אותם באמונות מעצימות. ההבדל בין אמונה מגבילה לאמונה מעצימה זה שאמונה מגבילה אומרת לך אתה מסוגל מפה עד לפה, או אתה לא מסוגל לעשות משהו. אמונה מעצימה היא נותנת לך את הספתח והיא נותנת לך להגיע עד אינפיניטי, או עד גבול שהוא הרבה יותר ממה שחשבת שאתה מסוגל. עכשיו, מצד שני, ברגע שעשית את השינוי הזה, אם אתה לא עושה שום דבר בעולם האמיתי שמוכיח, זה סתם עבודה על עצמך בעיניים, בינינו. כי אדם יכול לפחד ממעליות, נגיד, להיכנס למעליות. אבל אם הוא לא נכנס לתוך מעלית ומוכיח לעצמו לפחות פעמיים שהוא מסוגל להיכנס, הוא ייצור לעצמו את אותה בעיה שוב. זאת אומרת, השינוי המהיר הוא רק חלק מהתהליך, החלק השני של התהליך הוא עשייה. ומה שהשינוי המהיר עושה הוא מאפשר לך לבצע את העשייה שיוצרת אמונה. אמונה נוצרת אחרי שתי התנסויות, התנסות אחת, שהיא הזאת שמחוקקת את החוק, שיוצרת החוק, אתה אומר, אוקיי, אתה יודע מה, פגשתי, לא יודע, אני מנסה לחשוב, פגשתי איש עוסק ב-NLP שהוא מאוד נחמד. עכשיו, אם אתה תפגוש, איש ה-NLP הבא שאתה תפגוש, שיהיה מאוד נחמד, תיווצר לך אמונה בראש, אנשי ה-NLP הם מאוד נחמדים. אם אחרי איש ה-NLP הראשון שפגשת, שהוא מאוד נחמד, תפגוש איש ה-NLP לא נחמד, האמונה הזאת לא תתפוס כי היא מתעררת. צריך לפחות שני הוכחות בעולם האמיתי כדי לחזק את האמונה, כדי ליצור את האמונה בצורה יציבה. ומשם ועלה זה הכל הוכחות של הכלל והיוצא מהכלל. אבל ברגע שנוצרות שניים כאלה בטווח סביר, הבעיה נפתרת.
כן.
וחלק, דרך אגב, חלק מהעבודה זה גם להכין בן אדם למצב שבו הפחד נפטר, אבל דפוסי החשיבה מסביב לפחד עוד לא נפטרו. זאת אומרת, הוא כבר לא מפחד מהמעלית, אבל בדרך, החמישה צעדים האלה, בדרך למעלית, אז עולות כל הספקות. האם זה באמת עבד? זה באמת היה שינוי? אני באמת לא מפחד? ובינינו, כל בן אדם שאפילו הוא מאוד בטוח במה שהוא אומר, תשאל אותו באמת, זה כבר יערער אותו. עצם השאלה בטון המסוים הזה היא כבר קצת מערערת. צריך להכין אנשים מראש למצב שבו הם ישאלו את עצמם, זה באמת עובד? זה באמת יכול להיות שאני כבר לא מפחד? כי לאנשים לפעמים קצת קשה להיפרד, דם, זה לא להיפרד, זה להיפרד מהפחד, כי הם אוהבים אותו, כי הם היו איתו שנים, הוא אמנם רע להם, אבל הם מכירים אותו, זה מוכר, זה השגרה. והם לא מאמינים שמשהו שהם טיפחו במשך 5, 10, 20, 30, 40 שנה, הם לא מאמינים שהם יכולים להיפטר ממנו באותו רגע. צריך להכין אותם לספקות, לחששות, ולהסביר להם שזה חלק מהעניין, והם בכל זאת צריכים לעשות את זה. כי אם הם לא עושים את זה, הם לא יכולים לבסס את האמונה החדשה שתפעל.
כן. כלומר, בעצם אתה אומר שיש רווח, יש לנו רווחים מלהחזיק בבעיות שלנו. כלומר, באיזשהו אופן אתה אומר שזה משרת אותנו, זה נותן לנו משהו.
זה נותן איזה סוג של רווח משני. רווח שהוא לא הרווח, תשמע, אני נותן לך דוגמה. נלך לאותו אדם שמרגיש שהוא כישלון במתמטיקה והוא רוצה דווקא להצליח בזה, אז אתה אומר על פניו אין לו רווח בזה שהוא נכשל במתמטיקה, אבל מצד שני יכול להיות שיש לו רווח משני לזה, כמו למשל הוא עצם זה שהוא מרחיק את עצמו במתמטיקה, הוא מחבר את עצמו למשל ליכולות אמנותיות יותר, אז יש לו איזה רווח, והוא גם לא רוצה לחזור למתמטיקה כדי לא לאבד את היכולות האמנותיות. או אדם שנמנע מאחרים ומפחד מחברה, אבל מצד שני זה מאוד מגן עליו. אז עד שלא תוכל להראות לו איך הוא יכול להיפרד מהפחד מהזרים, ובכל זאת ישמור על הביטחון שלו, עוד לא עשינו את זה.
הבנתי. אז אני מבין אם ככה שזה ממש חלק מהתהליך, זה לזהות את מה שאתה קורא לו הרווחים המשניים, ולהראות ללקוחות בעצם, כמו שאתה אומר, לא חייבים לוותר על אומנות, בשביל להצליח במתמטיקה, למשל.
בדיוק. יש משהו ב-NLP שנקרא אקולוגיה. אני, את האמת, אני לא מספיק בקיא בתחומים אחרים, אבל בתחום שלי אני קצת מבין. והרעיון של אקולוגיה זה לאו דווקא לשמור פה על העצים ועל הפרחים, למרות שצריך לשמור על הכל, אלא הנושא של לשים לב במה השינוי עוד נוגע. זאת אומרת, מעבר לשינוי הנקודתי, אני אתן לך דוגמה. יש סיפור מאוד מפורסם דווקא מעולם אחר, מעולם ההיפנוזה, שבו מספרים על אדם שהלך לפסיכיאטר, להיפנותרפיסט, במדינה אחרת כמובן, ואמר לו, אוקיי, אני רוצה דוקטור שתעזור לי להיפטר מהבעיית האישון שלי. ואותו מהפנט אמר לו, תשמע, הדרך הכי טובה לדעתי לעשות את זה, זה לגרום לך לשכוח שאישנת אי פעם. ויש בזה איזשהו היגיון, אם אתה לא זוכר שאישנת אי פעם, אתה לא רוצה לעשן.
כן.
עכשיו, הוא עשה את השינוי, אחרי שבוע הם נפגשו, הבחור כולו עצוב, שבור, מדוכא, לא מגולח, מגיע אליו לפגישה, אומר לו, מה קרה? אז הוא אומר, תשמע דוקטור, אני חזרתי הביתה. ואשתי שאלה אותי איך היה אצל הדוקטור, אמרתי לה בסדר, היא שאלה אותי אם הוא גרם לי להפסיק לשן, אמרתי לה, אני מעולם לא ישנתי, ומאז אנחנו רבים. כי היא זוכרת שהוא ישן, והוא לא זוכר שהוא ישן, ומאז הם רבים. אז העניין פה של האקולוגיה הוא מאוד חשוב, אנחנו צריכים לבדוק איך השינוי משפיע מעבר לאותו תחום שבו השינוי מתבצע. ואז צריך לדאוג לחסות גם את הפינות האלה. כי אתה, למשל, אתה לא יכול לקחת מאדם שאתה יודע, זה דווקא היה דוגמה על אישון שוטו, אבל למשל, אם יש אדם שבתוך העבודה שלו, דווקא היציאה לפינת האישון, ההפסקות המשותפות, זה היה גם הבסיס למערכת היחסים שלו עם הבוס שלו ועם העובדים שלו, ואתה רוצה לגרום לו להפסיק לעשן. עכשיו, אם תגרום לו להיגאל מסיגריות, אתה למעשה גומל אותו מכל היחסים החברתיים בעבודה.
כן.
ויש עם זה בעיה מאוד קשה. אתה צריך לחשוב איך אתה גורם לו להפסיק לעשן, כשהוא כמובן ביקש להפסיק לעשן, ולהשאיר לו את היכולת עדיין להיות עם האנשים האלה, כי זה עבורו חלק מהותי בחיים. אז עוד פעם, זה לא כזה על רגל אחת כמו להחליף את הזיכרון, בשביל זה נועד גם התשאול, ובגלל זה גם אמרתי, גם השינויים שנראים מאוד מהירים ב-NLP, הם מתבססים על עבודת תשאול די עמוקה. להבין את האדם יותר לעומק, להבין את העולם שלו, להבין את העולם הדמיוני, זאת אומרת, את המטאפורות שלו, את הדימויים שלו, את האנלוגיות שלו, להבין את השפה שלו, לדעת להתחבר איתו בנקודות שבהם אנחנו מבינים אותו ולא מכניסים את הפרשנות שלנו פנימה, להבין מה באמת הבעיה, כי לעתים רחוקות אנשים באמת יודעים מה הבעיה שלהם. זה כמו שאדם מגיע לרופא עם חום, אבל חום זה לא הבעיה, חום זה הדרך של הגוף להגיב למשהו שיש לו. וכרופא התפקיד הוא לבדוק מה באמת הבעיה שגורמת לחום. אז בדיוק אותו דבר פה, צריך להיות כמה שיותר ספציפיים, להבין מה באמת צריך לפתור, לא להסתפק בדברים שהם שטחיים, לשים לב לשינוי, לא להניח מראש שאנחנו מבינים למשל מה הפתרון הרצוי, כי אם אדם בא נגיד ואומר יש לי בעיה עם אישון, אז א', אנחנו לא יודעים אם הבעיה היא עם זה שהוא מעשן, עם זה שאשתו מעשנת, עם זה שמעשנים לידו, יש לו בעיה עם האישון, יכול להיות שהוא רוצה לעשן יותר. אנחנו לא יודעים, כלום, צריך לשאול שאלות. וברגע שסיימנו עם זה, השאלה היא גם מה הפתרון שהוא מחפש לבעיית האישון. כי הפתרון שלנו לא בהכרח מתאים עבורו. ואז אחרי זה אנחנו מתחילים לגבש אסטרטגיה של איך עושים את זה, ושם למעשה נמצאת כל האומנות.
כן. אז אתה מדבר פה בעצם על איזשהו תהליך. כמה מפגשים בדרך כלל צריך בשביל לפתור בעיה מסוימת דרך ה-NLP, זה תהליך שהוא מהיר יחסית או?
זה תלוי, תשמע, זה תלוי איפה למדת, ותלוי באיזה שיטות הם נוגעים ב-NLP. NLP קלאסי יכול להיות פגישה אחת עד חמש, אם זה NLP ואימון ביחד, זאת אומרת, מורבים תבניות עבודה משני התחומים, זה יכול גם להגיע ל-16 פגישות. אני לא יכול להגדיר לכל האנשים בארץ שלמדו במגוון שלם של גופים, איך בדיוק ומה האורך. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד, האנשים שאני מכיר שעוסקים ב-NLP, ואני בטוח שגם יש הרבה כאלה שאני לא מכיר שעוסקים ב-NLP, המטרה שלהם היא לעזור ללקוח בכמות הזמן הנדרשת, ולא, אתה יודע, לנפח לעצמם את הכיס. אז אני מדובר תמיד על המינימום הנדרש כדי לראות תוצאות וכדי להביא את התוך לאן שהוא צריך, ולאו דווקא לספור עד 16 או לספור עד 5.
אתה בעצם מנהל בית ספר ל-NLP, נכון?
כן.
האם זה אדם, למשל, יכול לבוא וללמוד אצלך איך לעבוד על עצמו? הוא יכול בסופו של דבר לקחת את זה לעבודה עצמית?
כן, חד משמעית כן. השאלה היא עד לאיזה עומק. השאלה היא עד לאיזה סוג של שינוי הוא רוצה לעשות את השינוי, כי יש למשל שינויים שמדרשים הבנה יותר עמוקה ובית כלים שהם קצת יותר מורכבים, אז יש את ההכשרה המתקדמת יותר שהיא נכנסת. אני בכלל לא ממליץ לרוב האנשים שעוסקים ב-NLP להיכנס לעבוד ב-NLP לפני שעוברים את ההכשרה המתקדמת יותר, לא בגלל שאני רוצה להרוויח עוד כסף, או שאני רוצה שהקולגות שלי, שחלקם אגב חברים טובים, ירוויחו עוד כסף. אין לי בעיה עם זה שכולנו נרוויח כסף, שלא הבנו נכון. אבל מצד שני, אני מאוד מאמין שאנשים צריכים להבין יותר עמוק את הנושא של תבניות חשיבה, את הנושא של אקולוגיה, את הנושא של דפוסי חשיבה ואיך משנים אותם ואיך יוצרים אותם ואיך מבינים אותם ואיך מפרקים אותם ואיך מחברים אותם ואיך עושים את השינוי הקטן שנדרש כדי ליצור את השינוי הגדול בחיים. אז אני באמת ממליץ לעשות את ההכשרה המתקדמת יותר, את מה שנקרא Master Practitioner. כשהבסיסי הוא Practitioner, השני הוא Master Practitioner, וההכשרה השלישית היא Certified Trainer, זה המורים ל-NLP.
יופי, אולי לסיום יש לך ככה, אולי לספר לנו באמת על איזה סיפור הצלחה, מה שנקרא, תהליך של הכוח שלך, או אתה עברת עם השיטה ומה קרה בעקבות זה, ככה שיתן לנו השראה לסיום.
טוב, אז אני בדרך כלל, אני מעדיף לא לדבר על הכוחות, כי זה מאוד אישי, נימת אלה שאלף הם קוריוזים, כמו למשל, היה לי מנכ״ל שעבדתי איתו, והיה לו פוביה מטורפת, מלפפונים חמוצים בפחיות שימורים. שאתה אומר, כאילו, אין בזה היגיון, תקשיב, אדם שמנהל חברה של אלפי עובדים, הוא יודע שזה לא הגיוני. זה איש העולם הגדול, הוא עבר את 50 מזמן, הוא יודע שאין בזה טיפה של היגיון, וזה עדיין מציק לו, כי הוא לא יכול ללכת לפיקניקים של הארגון. הוא פשוט קופה, הוא מלבין והוא קופה. ואתה אומר, אין לו בעיה עם לפפונים חמוצים בחוץ, ואין לו בעיה עם לפפונים חמוצים, למה אין לו בעיה עם פחיות שימורים, יש לו בעיה עם לפפונים חמוצים בפחיות שימורים, בגלל איזושהי טראומה שהייתה לו כשהיה קטן. קצת קשה לתאר פה את כל התהליך, או להיכנס יותר לפירוט, כי זה כבר עניין אישי שלו, ונעדיף גם לא להיכנס לזה. אבל תשמע, אני למשל, היה לי פחד מטורף, מטורף, מטורף מכלבים. וזה בעיה מכיוון שבצורה מפתיעה, בעלי חיים דווקא די אוהבים אותי. עכשיו, לא, תשמע, אני הייתי אצל, זה היה עד כדי כך מטורף שזה הגיע לרמה של הייתי מתשאל חברים שלי אם יש להם איזושהי חיית מחמד רק כדי לא ליפול על הכלב שלהם בטעות, כי אני פשוט הייתי קופה במקום, מת לברוח משם, זה לא, הייתי בטוח שהם הולכים, ויום אחד הגעתי לאיזה חבר ושכחתי לעשות את התשאול הזה, ואני בדקתי ככה בחדר מדרגות, הכל נראה בסדר, בחוץ הכל נראה בסדר, אין מלונה, אין סימנים על המפלצות האלה עם השיניים והזנב, ואני דופק בדלת, שום ראית לא נגרר, הכל בסדר, ואני אומר, אוקיי, הנה סוף סוף אדם נורמלי בלי כלב. נכנס אליו הביתה ומתחיל לדבר, והוא אומר, דרך אגב, זה יצא לך להכיר את מיצי. ואני אומר, מיצי? אוקיי, ואין לי בעיה עם חתולים, אני מאוד אוהב חתולים, והוא אומר, מיצי, מיצי, ואתה שומע, בום, בום, בום. ואתה קולט שרוטוויילר, בגודל של הר, נכנס לחדר, מאושר מהחיים, הזנב הקצר, יש להם זנב זעיר כזה, שהם מקשקשים את המון, הוא ניגש ומתחיל ללקק אותי. עכשיו, הכלב הוא עצום, ובאותו רגע אני בטוח שהוא עושה לי קונדישנינג, הוא מכין אותי להכניס אותי לתנור, הוא מטבל אותי כרגע. עכשיו, הכלב מאושר, וזה בעיה שליוותה אותי במשך הרבה מאוד שנים, הפחד, ממש פחד מטורף מכלבים. והשתמשתי בתבנית שנקראת פירוק פוביות מהיר. בינינו, אני יכול לתאר אותה ככה על רגל אחת, אבל יש המון 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 סרטונים שזה באינטרנט. אפשר לראות את זה בעברית, לא, בעברית אני לא בטוח, אבל באנגלית בטוח. יש, בעצם בעברית עשיתי את זה, אני חושב, פעם אחת באיזה שידור בערוץ 2, באחת התוכניות בוקר, או בערוץ 10. אבל עושים את זה, זה מאוד פשוט לעשות את זה, ואחרי זה זה פשוט נעלם, ואני הייתי בהלם, כי זה הפחד שרדף אותי שנים, שנים, שנים. אז יש בזה משהו ש... כן, יש בזה משהו ש... אתה יודע מה? לעזור לאנשים זה כיף, לראות את הסיפוק בעיניים שלהם, התודה, הדמעה הקטנה הזאת שקלועה בפנים שלה, הצלת לי את החיים, זה כלום, לעומת זה שאתה יודע שאתה יכול ליצור לעצמך שינוי בחיים.
כן.
שאתה לא חייב להיות סנדלר יחף, אתה יכול להיות, בסנדלר מותר לחלוץ נעליים, אבל הוא לא חייב להיות יחף.
יופי, אז תודה רבה ליאור, היה נהדר, אז המשך יום טוב.
אז אני רוצה שוב להודות לליאור על
כמה וכמה דברים חדשים שאני למדתי, למרות שיש לי כמה הכשרה ב-NLP, אבל תמיד, תמיד אפשר ללמוד עוד. אני מודה לכל המאזינים, ולפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה שוב להזכיר לכם שאם נזכר במצע הגיבור שדיברנו עליו אתמול בפתיחת הכנס, המסע לא קורה כשאנחנו יושבים וצופים מהצד. כל הדברים שקיבלתם היום, והיו פה, אני ספרתי יותר מ10 טיפים שניתנים ליישום מיידי, אם תיקחו דבר אחד מכל אלה ותתחילו כבר היום לעשות עם זה משהו, אתם כבר תרגישו בהבדל תוך זמן מאוד קצר. אז בין אם הקשבתם לזה עכשיו או שאתם מקשיבים לזה בהקלטה, אני מזמין אתכם אולי אפילו לחזור שוב להקלטות, לעבור על זה שוב ולמצוא דבר אחד שאתם הולכים ליישם. דבר אחד, אולי זה דבר קטן שעוצר לכם, אולי בקטנה, ולעשות עם זה משהו, בזד הכלים שקיבלתם היום. אז אני מודה לכם שוב, אנחנו ניפגש מחר באותה שעה, ב-10, ומחר אנחנו בעצם נדבר על, משלוש זוויות שונות, על המהות הזאת של מסע גיבור, להרגיש גיבור, להרגיש את הענק שבפנים, כמו שטוני רובינס קורא לזה. אז אני מאחל לכם יום טוב, אנחנו נתראה מחר, ביי ביי.